سلام. מגילת רות, מגילה מופלאה. אומרים חז"ל, אין בה לא איסור, לא היתר, אין בה דינים, אין בה... אלא מלכה שכרן שגומלי חסדים. למה נכתבה? אלא מלכה שכרן שגומלי חסדים. אז שני פשטים אולי צריך להסביר בדבר הזה. כלומר, למלכה שכרן שגומלי חסדים, יש במגילת רות הרבה הרבה גמילות חסד, שעושים אחד עם השני. אבל האמת חסרן שגומלי חסדים, איפה השכר? איפה אתה רואה במגילה את השכר של הגומלי חסדים? המגילה כולה היא סתומה ועלומה. המגילה מסתיימת בזה שעובד הוליד את ישי וישי הוליד את דוד, אבל אתה לא רואה כל כך את השכר של הגומלי חסדים. זאת אומרת, אין לך פה דווקא איזה מין שכר. אז מה תגיד? תודה רבה. שהשכר של הגומלי חסדים זה... שבועז נושא את רות, אז זה אולי שכר של גומלי חסדים, אפשר תכף נראה, אולי עוד כמה אפשרויות. אבל אני רוצה ללכת בפירוש המגילה, לנסות לבאר אותה בשלושה אופנים, לנסות לקרוא אותה בשלושה אופנים. אחד, על דרך בעלי המוסר, לבאר את המגילה בדרך הזה של גמילות חסדים. אחד, על דרכו של האלשך, שמבאר את זה במדרגה אחרת לגמרי, שם את השלמות של המגילה ועובד הוליד את אישה, אישה יוליד את דוד, ההופעה של נשמתו של דוד המלך, ואחר כך אולי בדרך שלישית שמקשרת בשתי הדרכים. אז כל אחד היה צריך לימוד שלם מההתחלה ועד סוף לקרוא את המגילה באופן הזה. אנחנו פה קיצור הזמן, מחמת קיצור הזמן, אנחנו תן לחכם ויחכם עוד, ונסים לעשות את המגילה, לקרוא מלמעלה מרשע עד גמירה על דרך בעלי המוסר, על דרך בעלי המוסר שהרחיבו את דברי חז"ל בגמילות חסדים, ואחר כך מתוך זה לנסות על דרכו של אלשך לבאר את המגילה בכיוונים רוחניים יותר עליונים, יותר גבוהים, יותר כלליים, לא רק מצד גמילות חסדים פרטית, אלא עוד חשבונות רוחניים, ואחר כך אולי להציע דרך שלישית ש... שגם כן שייכת אל שתי הדרכים הראשונות. אז האופן הראשון, לקרוא את המגילה בדרך הגמילות חסדים. אומרים לנו חז"ל, אתם יודעים, יש ברבת רצדי א', יש דף שלם על מגילת רות. בימי שפוט השופטים יש רעב בארץ. והרעב הזה בא בגלל שכנראה הדור לא כל כך צדיק. הוא שופט את השופטים. והרעב הזה בא... כתוב בתרגום, יש 10 רעבונים שהקדוש ברוך הוא משליך בעולם. כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן בעולם 10 רעבונים, כי כנראה הרעבון הוא צריך לגדל איזה משהו. אבל אומרים חז"ל, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. כשהוא הולך לשדה מואב, המואבים צרי עין. לא סתם הלך שם על שדה מואב, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. יש צרות עין במואבים. אומרים חז"ל, הוא מפיל את ליבן של ישראל. כשיש רעב בארץ, רעב כל כך גדול, אז ישראל נושאים את ליבן אל הגדולים שבדור, אל הפרנסים שבדור, ואלימלך הוא אחד מהגדולים שבדור וגם אחד מפרנסי הדור. אז כשיש רעב בארץ, נושאים את העיניים, תולים את העיניים לאלימלך, שהוא אחר כך יוביל פה את היציאה מהמשבר, כי בעזרת השם מתי שהוא הרעב ייגמר, אז הוא גם יעזור לנו בזמן הרעב, גם יעזור לנו אחר כך לצאת מתוך המשבר. ואלימלך, אומרים חז"ל, הוא מפיל את ליבם, הוא הולך לשדה מואב. זה מופלא לציין שנמחק לכאורה שמו של האיש, כי המגילה היא אומרת משהו מאוד מוזר. פסוק א' כתוב, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו בשני בניו. אין שמות, הכל נעלם. ושם האיש אלימלך ושם אשתו נעמי ושם שני בניהם מחלון וחידון נפרדים מבית לחם יהודה, ויבואו שדה מואב היו שמה. אז זה נורא מוזר להגיד בפסוק א', היה איש אחד. פסוק ב' אתה אומר, ושם האיש ככה וככה. אז במקום להגיד ככה, תגיד בפסוק א', היה איש אחד ואלך איש ושמו אלימלך, עם אשתו ששמה נעמי, ועם שני בניהם מחלון וחדיון, ותגיד שהם הולכים לשדה מואב. למה לסתום את השם, ואחר כך להגיד מה השם שלו? אז חז"ל גם מעירים על הדבר הזה. יש, אני חושב, שני אופנים מאוד מאוד קיצוניים של אנשים ששמם סתום. ויש לפעמים אנשים ששמם סתום, המגילה פותחת בשם סתום, והמגילה גם בפרק ד' גם תגיד על אחד, על עוד אחד קרוב משפחה, סור השווה פה פלוני אלמוני. נכון, כשמנסים, שבועז אומר לרות, רגע, אבל יש גואל יותר קרוב. מי זה הגואל היותר קרוב? סור השווה פה, פלוני אלמוני. זה פלא פלאות, כשאתה אומרת, אנחנו לא יודעים את השם של אותו אדם, אז אנחנו מבינים שנגיד, הוא היה פלוני אלמוני. אבל הרי הנביא יודע מה היה השם שלו. אז למה אתה אומר שם פלוני אלמוני? יש לנו שני אנשים שהמגילה כאילו מחקה את שמותיהם. אלימלך, הגמרא, המגילה מחקה את שמו, ואחר כך היא גילתה לנו. פלוני אלמוני, כאילו השם שלו גם נמחק. סדר אחד של מחיקה. יש עוד סדר כזה של מחיקה, שאני חושב הפוך לגמרי. זוכרים במערד בגבורות, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, ותר האישה ותלד בן וכו'. מי זה האיש בית לוי שלקח את בת לוי שנולד משה רבנו? אין שם. האיש בלי שם, האישה בלי שם. אומר המהר"ל, לא, זה תדע לך, זה למעליות, משה רבנו זה נשמה גדולה כללית. זה לא נכון לייחס אותו לאדם פרטי. משה רבנו זה שורש נשמת כללות כל ישראל ביחד. אמנם, אביו אמו זה אמרם ויוחבת, אבל בעצם זה נשמה כללית עליונה, ולא נכון לומר שכמו אדם פרטי שאתה אומר, הוא חייב במצוות כיבוד אב ואם. למה? כי אבא שלו זה השורש שלו. וגם אם אבא שלו הוא לא תמיד מסתדר איתו וקצת קשה לו, ולא משנה, אתה צריך ללמוד מאבא שלך, ריבונו של עולם שלח את הענף הזה שיגדל משורש מסוים, אתה מחובר אל האבא, אל האמא, קשה לך וזה, אנחנו לא אומרים שזה לא קשה, אבל זה צריך להתמודד, טוב, אז כל אחד צריך לכבד את השורש שלו. משה רבנו, התורה העלימה את אבי ואמו, לומר לך, אין כאן עניין פרטי, יש כאן עניין מאוד כללי. צד אחד למעליות שאין שם. צד שני שאין שם, זה הפוך לגמרי. יוב, זה יותר מפורש מה שהזכרתי במגילה פרק ד', סמור השווה פה פלוני אלמוני, למה נקרא פלוני אלמוני? חזל אומרים, התחדשה הלכה, המוני ולא המונית מואבי ולא מאביה. סלם זה נחיצות ההלכה, המוני ולא המונית מואבי ולא מאביה. איזה מין דבר זה להגיד, אני לא אוכל לגול, ונשחית את נחלתי. מה פתאום נשחית את נחלתך? התחדשה עליך, המוני ולא המונית מואבי ולא מואביה. זה איזה צד כזה נוראי, שהאדם הזה, אני לא רוצה להגיד דברים חמורים, נראה לי יותר, הסנהדרין חידשו הלכה, ולוקח לו זמן לעכל את זה. אני לא רוצה להגיד חלילה שזה כפירה בתורה שבעל פה. אבל לוקח לו זמן לעכל את הדברים, נמחק שמו של האדם הזה, אומרים חזק. זה פלוני אלמוני. אותו דבר, יש פה מעין מחיקה. הלך איש מבית, שם האיש של מלך ושם אשתו נעמי, אבל והלך איש מבית לחם יהודה. נמחק השם. תכף נראה, מי שלא גומר חסדים, באמת יש צד כזה שאתה אומר, נמחק שמו. האומה כולה חיכתה לך. כולם חיכו שאתה תחזיק את בית לחם יהודה. אתה בורח אל הקמצנים של שדה מואב, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. זה סדר כזה שאומה כזאת שהסימנים שלה זה רחמנים בישנים ועולי חסדים, והיא הולכת להידבק באומה שאנחנו לא נדבקים בה בגלל הדבר אשר, הדבר אשר לא קידמו אתכם ולכו המים, לשם אתה בורח. נורא והיום, נורא והיום, הפיל את זילם של ישראל, ולכן זה עונש נורא. וימות אל מלך איש נעמי ותישאר יהיו שני בניה. זה סדר כזה, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות, כלומר הגעת לכל העושר שלך, הגעת לכל זה כדי להעמיד את האומה במצב של שלמות במשבר גדול שהאומה נמצאת בה. פספסת את התפקיד שלך, וימות אל מלך איש נעמי. הירידה הזאת היא גורמת ירידה אחרי ירידה, כי בחינה כזאת של עבירה גוררת עבירה. הבחינה הזאת של עבירה גוררת עבירה גורמת לזה, וישאו להם נשים מואביות, שם האחת עורפה ושם השנית רות, וישאו שם כעשר שנים. אז קודם כל נתחיל מהסיפה, כי זה יותר פשוט, וישבו שם כעשר שנים ואין להם ילדים. וכשיש עשר שנים ולא נולדים ילדים, אז כתוב בגמרא, צריך לגרש. כלומר, זה פרק זמן כזה שאין המשכיות. והמציאות הזאת של הדביקות שלהם במואב, זה מציאות כזאת של מחייה וכליה. מחייה וכליה. אין למציאות הזאת המשך. אין למציאות הזאת המשך של סדר כזה של מחלון וחיליון. זה עבירה גוררת עבירה, ויסו להם נשים מואביות, אז לא נאריך פה, אבל תתבלנו בעניין, אני אלך פה רק בשני שבילים, כי יש בזה לכאורה מחלוקת בחזל, האם גיירו אותם או לא גיירו אותם? האם גיירו או לא גיירו? כי אם הגמרא ביבמות לומדת הלכות גיור מרות, נכון? כי הגמרא לומדת, אחרי בקשרות היא תבוא עם נעמי, אז הגמרא אומרת, נעמי בהתחלה דוחה אותה, דוחים את הגרים, אומרת לה, באשר תמות ימות, ושם מקווה, וכל הזמן נעמי אומרת לה, עשה לנו ללכות שבת, עשה לנו תחום שבת, אמרה לה, באשר תלכי אלך, נכון? כל הסוגיה של הגמרא ביגמות, לומדים ללכות גיור מזה שנעמי הולך חוזרת חזרה, ורות בא יחד איתה, אז אם אתה אומר שמשם לומדים ללכות גירות מהדרך חזור, ממואב לארץ ישראל, סימן שבהיסטוריה לנשים מואביות זה כפשוטו. מה זה? בלי גירות. בהיסטוריה לנשים מואביות, והאמת היא שבאמת יותר כך קצת מורים פשטי המגילה בהמשך הדברים שהם לא יגיירו, כי אחר כך כשרות הלך לשדה של בועז, בועז מאוד מקרב אותה וכו'. והיא אומרת לו, למה אתה מקרב אותי? ואנוכי נוכריה. אנוכי נוכריה. טוב, וכן על זה הדרך, אז שם רואים שאפילו גם אז היא עדיין לא התגיירה. כלומר, נעמי דחה את רות מלהתגייר, אבל כשהיא הלכה לשדה של בועז, אז היא אומרת לו, אנוכי נוכריה. כמובן שזה לא משם נכריע את העניין, כי יכול להיות אנוכי נוכריה, הכוונה, אני מואביה, שהתגיירה. בסדר, אבל כל פנים נראה שיש בחזל שני דרכים, האם הם היו גויות או לא היו גויות. לדרך הזאת, רגע, אני רוצה לבאר שהיו גויות. כלומר, יש מציאות נוראה שכשאדם עוזב את גמילות חסדים, דבק בעם כזה, הולך לגור בעם כזה ששם אין גמילות חסדים, ואחר כך גם מדבק בו. וממילא גם העונש, וימותו גם שניהם אפלון וחיליון, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה. ספרן של גומלי חסדים זה שכר גדול, מציאות כזאת של אנטיתזה של גמילות חסד זה עונש נורא. נמחקה המשפחה, וזה נורא והיום, זאת אומרת האישה נשארה לבד משני ילדיה ומאישה, כלומר כל משפחת אלימלך נמחקה לגמרי, לא נשאר מזה שום דבר. טוב, אני רק יורד פה, כי זה אני לא רוצה רק להתעכב. ואתה קומי וחלותיה ואתה שום משדה מואב, כי שמע בשדה מואב כי פקד השם את עמו לתת להם לחם. בסוף כזה, איך אתם דורשים אותו? לשבח או לגנאי? היא נמצאת בשדה מואב. היא שמע בשדה מואב כי פקד השם את עמו לתת להם לחם. אז היא חוזרת בגלל שיש לחם, אז היא אומרת אני אחזור? או היא אומרת, לא, עכשיו הגיע הזמן לחזור את ישראל. נשמה בשדה מואב, כי פקד השם את עמו לתת להם לחם. אולי קצת אפשר לדרוש את זה לשבח. אני רואה מה אתה דורש לגנות בדבר הזה. שלא, היא רק חוזרת, כי היא רק שומעת בגלל שיש לחם. מה שבח? האם לדרוש את זה לשבח או לדרוש את זה לגנאי? מה זה? כי פקד השם את עמו. היא אומרת, עכשיו יש הערת פנים אלוקית. הקדוש ברוך הוא משיב פניו לעם ישראל. אבל אומר מתן בצדק, פשט הפסוק, באמת לכאורה, עדיין אנחנו נמצאים במציאות כזאת של גנאי, כי שמע בשדה מואב כי פקד השם את עמו לתת להם לחם. היא יוצאת מן המקום, רגע, אז אנחנו לא נקרא עכשיו את הכל בעל פה, אבל היא יוצאת לחזור לשדה מואב, רות ועורפה חוזרות יחד איתה, נכון? אז אולי כן, רק בואו נקרא כן רק בפנים. ותאמר נעמי לשתי קלותיה, פסוק חד, דילגתי רק על זה. ותאמר נעמי לשתי קלותיה, לך נשאר לה אישה לבית אמה, יעש השם עמכם חסד, כאשר עשיתם עם המתים ועם עדי, יתן השם לכם ומצאן המנוחה אישה בתשעה, ותשעק להם ותסיין הקולן ותבכן. פה, פתאום אנחנו גילינו פעם ראשונה את מידת החסד, נכון? שדווקא מידת החסד הגיעה ממקום רחוק. נעמי, היא אומרת להם, תחזרו. זה מאוד מאוד יפה שאתם הולכות לבוא יחד איתי לארץ ישראל, זה חסד מאוד גדול. אבל היא מסבירה להם שהחסד הזה הוא לא הגיוני. הן מתעקשות, ומרות אבא סוגיר, ותאמן הלך כיתה ושוב לעמך, ותאמר נעמי, שור נרדותיי, למה תלך נעימי, עוד לא יבנים במאי, והיו לכם לאנשים, שור נרדותיי, לך נכי זקנתי מיות מאיש, כי אמרתי, יש לי תקווה, גם הייתי עליי לאיש, וגם ילדתי בנים, עליהם תסבר עד אשר יגדלו, עליהם תאגן על הביתי היות לאיש, על במתי כימר לי מאוד מכם, כי יצא ביד השם. אני עכשיו לא דן הלכות איסורי קרבה, צריך בכלל לדון איך אפשר, האם בכלל אפשר להתחתן עם הבנים שיוולדו. אבל אומרת להם נעמי, ואני רוצה להגיד נקודה אחת שכן אני חושבה, אומרת להם נעמי, אני כבר זקנה. גם אם אני אתחתן הלילה לאיש, וגם אם אני זה, מה, אתם תחכו עד שיהיו הבנים? כלומר, אמר לנו הרמב"ן בפרשת תמר ויהודה, היה כלל גדול של חסד בתוך המשפחות. שאם יש מישהו שהוא נפטר, האלמנה היא לא, 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 לא עוזבים אותה, אלא מישהו מהמשפחה הקרובה יותר או הרחוקה יותר, הוא נושא אותה גם לפני שניתנה מצוות ייבום. גם לפני שניתנה מצוות ייבום. לכן אומר הרמב"ן, ככה פרשת ער ועונן ושלה, אז עוד לפני שניתנה מצוות ייבום, אז כלל הם קיימו את ההנהגה הטובה הזאת, שלא עוזבים את האלמנה. נכון? אז אומרת להם נעמי...
זה חסד למת, אבל זה לא חסד.
מה זה?
זה חסד למת, זה לא חסד למת.
במצוות ייבום אתה אומר.
כן.
זה גם חסד למת, מה שאנחנו מורגלים בזה שזה גם חסד למת, אבל יכול להיות
שזה... אמרנו שזה בגלל שהיא הייתה נשואה
לה, זה נשמה שיוצאת משם. נשמה שיוצאת משם, היא קשורה לנשמה. כן, אבל אתה רואה שנהגו בזה אולי כל הדורות כולם, נהגו בזה גם ישראל, גם גויים יש לזה. קצת מאוד שזה גם היה נהוג גם אצל הגויים בחז"ל, בסדר, אבל ודאי לא, זה לא גרע, זה לא אומר שזה לא חסד גם עם האלמנה. זה לא חסד, זה גם עם האלמנה. אז, אז היא אומרת להם, תראו, אתם באות לעשות איתי חסד, זה מאוד יפה. אבל הרי החסד הזה, מה יהיה לכם? כמובן עומד לנו ברקע, הם גויות, או שהם התגיירו, אבל עדיין יש המונית ולא המונית. אז היא אומרת, מי יתחתן איתכם? בעצם אף אחד לא יתחתן איתכם. אף אחד לא התחתן איתכם, אז תחזרו, תחזרו חזרה. אז היא מודה להם עוד על החסד. עכשיו ננסה להעמיד את עצמנו במקום אורפה ורות, ונעמי נותנת להם את הדרושה הזאת, וזה לכאורה דרושה מאוד משכנעת. כלומר, ההיגיון באמת אומר לחזור חזרה למואב, שם להמשיך לחיות, שם להתחתן, שם ללדת ילדים. ההיגיון אומר לחזור חזרה. אורפה חזרה חזרה. ורות מנסה אותה, משכנע אותה. אחרי שאורפה חוזרת, אומר לרות בפסוק תדבר, ואתה אומר, הנה שב יבימתך אל המוות אלוהיה, שוב יחרי יבימתך, ואתה אומר, רות, אל תפגיעי בי לעוזב משום מאחורי, כי באשר תלכי אלך באשר תלידי ילין, עמך עמי ואלוקייך אלוקי, באשר תמות ימות ושם יקבר, כה יעשה השם לי וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך, ותר כי מתאמצתי ללכת איתה, ותחדל לדבר עמה. היא רואה את המאמץ. מאמץ הכוונה, אני חושב, הכוונה היא באמת רואה שרות דבקה במשהו שהוא לא הגיוני. זה לא לפי סדרי הטבע. אומר אמר הנתיב החסד, החסדים זה לצאת מהגדר הרגיל. כלומר, אדם שמתנהל לפי הסדר הרגיל, זה מדרגה מאוד 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 יפה. אדם שזה יוצא מהסדר הרגיל, זה שייך אל המציאות הזאת של מידת החסד. רות זכתה לכל מה שהיא זכתה, כי היא באמת הלכה נגד ההיגיון, נגד הטבע, בסדר מאוד מופלא, לחזור חזרה ולהיות עם אישה כזאת שהיא זקנה, כי היא אומרת, זקנתי להיות לאיש. ואחרי זה אני גם אולי אקדים כבר את פרק ב', שרואים בעצם שכששתיהן חוזרות, בעצם רות צריכה לצאת ללקט בשדה בשבילה ובשביל נעמי. כלומר, בעצם רות לקחה לה לפרנס את החמותה. רות חזרה לארץ ישראל מתוך ידיעה שהיא לא מתחתנת כנראה עם אף אחד, ומתוך ידיעה כזאת שעול הפרנסה של חמותה מוטל עליה. נכון? ותרק היא מתאמצת היא לך זה. זה יש פה סדר כזה שמאמץ מאוד עליון, משהו שהוא לא נמצא לפי הסדר הרגיל. זה לא נמצא לפי הסדר הרגיל. טוב, הם הבאו בית לחם מתחילת כפיר שעורים, וכל העיר, כל העיר אומה עליהם, אז זאת נעמי, בסדר. פרק ב', דילגנו רגע לפרק ב', כן, כדי שזה. היא הולכת ללקט בשדה של בועז. אני רוצה רגע להעיר פה הרע שאחר כך אני אשתמש בה, כי אנחנו לא היינו צריכים לחזור לקרוא את המגילה פעם שנייה לפי דרך ב', אבל בואו נעיר כבר פה את כל ההערות. נעמי מודה לאישה איש גיבור חי למשפחת אלימלך ושמו בועז, ואתה מראות המואביה נעמי הלכנה השדה והלקטה בשיבולים אחר אשר ימצאכם עיניו, ואתה מראה לכי ביתי, ותלך ותבוא ותלקט בשדה אחרי הקוצרים, ועיקר מקריה חלקת השדה לבועז אשר למשפחת אלימלך. יש לרות איזה סדר כזה אלוקי, שהיא נמשכת לשדה המופלא, לשדה של האיש המופלא הזה הנקרא בועז. למה היא הגיעה? הפסוק אומר לך, ועיקר מקריה. היא לא כיוונה. זה לא היה כוונת מכוון. לא היה שום כוונת מכוון בזה. זה היה חסד אמיתי מתחילתו ועד סופו. היא לא חשבה על בועז, היא לא דמיינה על בועז, היא לא חשבה שזה יהיה לה קל, וגם נעמי לא אמרה לה, תלכי לבועז. כי כנראה נעמי אומרת שאם אני שולח את רות לבועז, לא בטוח שזה ייגמר טוב שמה. כי עשינו מעשה מאוד לא טוב, אנחנו הלכנו לשדה מואב, הפלנו את ליבם של ישראל. זה לא בטוח שזה ייגמר טוב. בועז שואל מי זאת הנערה הזאת, אומרים לו זה, אומרים לו את כל הסיפור שלה, מדלג לפסוק י', הוא אומר לה תבואי פה, מדלג לפסוק י', ותיפול על פניה ותשתחו ארצה ותאמר אליו, מדוע מצאתי חן בעיניך להכירי לי ואנוכי נוכרייה? ויאמר בועז, ויען בועז ויאמר לה, אוגד אוגד לי את כל אשר עשית את חמותך אחרי מות אישך, ותעזבי אביך ואימך וארץ מולדתך, ותלכי אל עם אשר לא ידעת מול שלשום, ישלם השם פועלך ותהי משכורתך שלמה מעם השם אלוקי ישראל, אשר באת לחסות תחת כנפיו. פה משמע כבר איפשהו היה כנראה גיור באמצע, אם נסביר ככה את הדבר הזה. אז זה חסד ראשון שהיא עשתה, נכון? עכשיו, איפה היא עשתה עוד את החסד השני? החסד השני, פרק ג' פסוק י', פרק ג' פסוק י', אומר לבועז, אחרי שהיא יורדת לגורן, אומר לבועז, ויאמר ברוכה את להשם ביתי, היטבת חסדך האחרון מן הראשון, לבלתי לכת אחרי הבחורים עם דל ועם עשיר. אומר לבועז, זה חסד מספר 2, שאת רוצה מה? שאת רוצה להינשא למישהו מהמשפחה. מה הכוונה למישהו מהמשפחה? ברוך אתה אדוני ברוך שהכל נהיה בדברך. מה נקרא למישהו מהמשפחה? למישהו מהמשפחה, כי השם מיכאל אמר, בוא נדלסה דילוג לפרק ד' פסוק ה', נראה מה הסיפור שמתחבא פה. ויאמר בועז, כשהוא נדבר עם הגואל, ביום קנותך שדה מיד נעמי, ומעט רות המאביה אשת המת קנית, להקים שם המת על נחלתו. הפסוק הזה, כשקוראים אותו, זה פסוק, אתה צריך לקבל את כיף לב שאתה קורא אותו. כי נחלון, הוא לא היה כזה צדיק. חורה, נכון? וימותו גם שני מחלון וחיליון. זאת אומרת, מחלון יחד עם אבא שלו, הלך למואב, נשא נשים מואביות וכו'. יש פה איזה עניין, לגמול חסד עם המת. אולי עם נפש המת, שהיא לא נמצאת במקום טוב. אומר לבועז, כשאני חוזר לפסוק ג' אלה, היטב חסדך האחרון מן הראשון, לבלתי לכת אחרי הבחורים עם דל ועם עשיר. זה חסד גדול מה שעשית. כלומר, חסד הראשון שייך אל החסד הזה שהיא עשתה את חמותה. חסד שני זה עוד משהו לא הגיוני בעליל. כי בערך בועז זה הדוד המבוגר, שחזל אומרים לנו שהוא ימות לילה אחרי שהוא מתחתן עם רות. הוא מת לילה אחרי שהוא מתחתן עם רות. בועז בפשטות הוא האח של אלימלך. הגואל שלא רצה לגאול, זה האח כנראה היותר קרוב, שמגיע לו זכות הקדימה. אבל שניהם אחים, גם פלוני אלמוני, גם פלוני אלמוני שלא רצה לגאול, וגם בועז, הם שניהם האחים של אלימלך, אומרים חז"ל. אז אומר לבועז, היטבת חסדך האחרון מן הראשון, כלומר, את חוזרת אל ישראל, מפרנסת את חמותך וכו', באה במסירות נפש, וגם את מוכנה להקים שם המת על נחלתו. איזה חסד, חסד מאוד מופלא. טוב, חסד כזה מאוד מופלא, עכשיו אנחנו לא יכולים להאריך פה הרבה בדבר הזה, חסד כזה מופלא, אז יש לנו ניסויים מאוד מופלאים, ברכה כזאת מאוד מופלאה, והמסקנה היא, עובד הוליד את ישי וישי הוליד את דוד, כלומר, בזכות מדרגת החסד, יצאה הנשמה הגדולה הזאת של ישי ועובד ודוד. ואז אתה צריך לקרוא את כל המגילה ככה, כידוע מפורסם מאוד הרבה צדדים שיש במגילה, שכולם שייכים למידת החסד, ותורה תחילתה גמילות חסדים, וסופה גמילות חסדים, ומלכות ישראל תחילתה גמילות חסד, וסופה גמילות חסד, כי דוד עושה גם משפט וגם צדקה לכל עמו, אז השכרם של גומלי חסדים זה שהם זכרו שיופיע עליהם סדר כזה של נשמה גדולה כזאת כמו דוד. עד כאן תמצית של התמצית של קריאת המגילה בדרך של בעלי המוסר ששמים את הדגש הגדול על מידת החסד, מידת גמילות חסדים. מה זה? מחלוקת בחז"ל. האם הפלוני אלמוני זה אח ובועז הוא אחיין או ששניהם אחים? מה זה? זה מחלוקת בחז"ל. יש בזה שתי מדרשים חלוקים. כן, מה שאתה מזכיר זה נכון, אתה מביא מרשי. רשי מזכיר את זה, כן. דרך אחת, דרך שנייה מאוד מאוד מופלאה, כתובה בעל שך, מרימה את המגילה לגובה אחר, לגמרי, 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 סדר מאוד מופלא, אילולי אמרו רבנו אל שך, אי אפשר לאמרו את הדבר המופלא הזה, אומר רבנו אל שך, תדע לך. ויש לזה הרבה, הרבה מאוד רמזים בחזל, אני חושב, הוא מאוד בקצרה. אומר רבנו אל שך, יש במגילה סיפור אחר לגמרי. מה הסיפור לגמרי אחר? כתוב בגמרא רבא קמא, שויאמר השם אל משה, אל תצר את מואב ואל תתגרבה מלחמה. למה אל תצר את מואב ואל תתגרבה מלחמה? כי יש לי שתי פרדות טובות שאני רוצה להוציא, להוציא משם. יש לי רות המואביה ממואב, נעמה המונית שתתחתן עם שלמה מהמון. לכן אל תצר את מואב, אל תצר את בני המון, יש לי שתי פרדות טובות שאני רוצה להוציא ממואב ומהמון. והנשמות האלה של רות המואביה ונעמה המונית, הן מצילות, מצילות את כל האומה. אומר האלשך, תודע לך, עם ישראל עמד בבא קמא למתת? איזה דף זה? מה זה? כן, למתת, נכון? מה זה? למתחת, למתחת, יכול להיות למתחת, יותר טוב. לא זוכר. למתחת או למתת. זה כתוב בגמרא לבבא קמא. אז אומר האלשך, תדע לך, עם ישראל, הוא יודע את הדרשה הזאת. משה רבנו לימד אותם. יש להוציא איזה מין ניצוץ קטן שנמצא בתוך מואב. ועם ישראל צריך אותו. כי כל עם ישראל שואל את משה רבנו, אנחנו הולכים פה לארץ ישראל, למה אנחנו גם לא כובשים את מואב, את עמון, את אדום? אומר להם משה רבנו, מואב ועמון, יש להם, הקדוש ברוך הוא אמר לי, יש בזה להוציא משם איזה משהו טוב. כל עם ישראל יודע את זה. אומר, אל שחדל לך. בועז, מה פתאום הוא יורד לשדה מואב? מה פתאום הוא בועז הולך לשדה מואב? סליחה, אלימלך. מה פתאום אלימלך הולך לשדה מואב? מה יש לו לחפש במואב? מה יש לו לחפש אצל המואבים? אומר האלשך, תדע לך, מה יש לו לחפש אצל המואבים? אלימלך רואה, יש פה דור עקשן, שופט את שופטיו. אי אפשר להתנהל עם הדור הזה. אי אפשר להשיב אותו בתשובה. הדור הזה כל כך קשה, תראה, יש פה את האחד מעשרה רעבונים שהקדוש ברוך הוא מביא לעולם, מגיעים לדור הזה של, של שמות השופטים, נורא והיום, מה עושים? איך אפשר להושיע את המצב הזה? אומר האלשך, אמר אלימלך, אתה יודע איך אפשר להושיע את המצב, את המצב הזה? יש אומה אחת חצופה, הנקראת מואב. איך אני יודע שהיא חצופה? כי היא קורא לעצמה מואב, מין אב. אז חטאת בגילוי עריות, לפחות עצמי את זה. למה את אומרת מואב, מין אב? מה זה החוצפה הזאת? אומה חצופה. האומה החצופה הזאת, אומר האלשך, יודע לי מלך שכדי לפתור את הבעיה של הברוך הזה עם הדור שלנו שלא מצליחים להזיז אותו, צריך להביא חוצפה של עקבת הדנשיחה. כדי שהיא תקדם את הדור הזה שהוא תקוע. אומר האלשך, אומר לי מלך, אני הולך עכשיו למואב כדי ללקוט משם את מה שצריך לבוא ממואב לארץ ישראל. אני הולך לבת של מלך מואב, לבנות של מלך מואב, אומרים חז"ל, ואני רוצה לקחת את התמצית של הכוח המואבי להביא אותו אל עם ישראל. כמו שנפגוש אחר כך שעושה שלמה המלך, שזה כמובן לעילה מכל ברכתה, אבל כמו שנפגוש אחר כך שעושה שלמה המלך, שהוא נושא את הנשים כדי לתקן את כל המציאות, כמובן בהרחבה בין היה שבת בעת, אומר האלשך, אותו דבר עושה אלימלך. אלימלך, אומרים חז"ל בדרשה מופלאה, למה נקרא שמו אלימלך? כי הוא אמר, אליי תבוא מלכות. עכשיו אני רוצה רק חידוש הדבר הזה. מה זאת אומרת אליי תבוא מלכות? אלימלך הרי מונח לנו באמצע תקופת שפות השופטים. איפה אתה עם מלכות? מי מדבר בכלל על מלכות? אין מלך, איזה מלך? עכשיו אנחנו שפות השופטים. והאם יש שפות השופטים? אומר אלימלך, אליי תבוא מלכות. אם אתה קורא את המגילה בפשט בלי אלשך, היית אומר הכוונה, אלימלך אומר את שמה, אליי תבוא מלכות, הכוונה היא, אני רוצה לרוץ בפריימריז, אני רוצה להיות השופט, שפות השופטים. אבל אם אתה מדייק בדברי חז"ל, אלימלך אמר, אליי תבוא מלכות. אני הולך להעמיד את המלכות בישראל. אני לא מסתלק בשבות השופטים, אני רוצה להעמיד את המלכות בישראל. אני רוצה להעיר הרב סוגריים, מאוד חשובה, תעזור לנו בזה, באופן כללי זה נכון הרבה פעמים על כל חטאי הדורות. האנשים הגדולים שחטאו, בדרך כלל הם צדקו, אלא שהם הקדימו את דורם. כלומר, צדק אלימלך, הוא באמת הביא את המלכות. חטא חטא גדול אלימלך, הוא לא עשה את זה באופן הטוב, הוא עשה את זה באופן של קלקול. אבל אלימלך צודק, כי עוד שנייה, באמת בגללו באה המלכות. אלימלך הוא באמת הביא את המלכות, כלומר, אלימלך הוא זה שיביא לנו את רות המואביה, שבזכות רות המואביה נולד דוד, נכון? זאת אומרת, כשאלימלך אומר, אליי תבוא מלכות, הוא באמת מתכוון כפשוטו. אני רוצה לקדם את הגאולה, אני רוצה להביא את המלכות. איך אני אביא אותה? אני אביא אותה עם החוצתה של עקבת הדנשיכה שנמצאת במואב. כי מין אב, וזה חטא נורא ואיום. נורא ואיום החטא הזה. אלימלך מת. נכרת לגמרי, מחלון וחיליון, אומרים חז"ל, שמע מיואש ושרף, זה נמחו, התחייבו כליה למקום. ללכת בדרך הזאת, נגד רצון השם, ואתה עושה עבירה, ואתה חושב שהעבירה הזאת תצמח הישועה ותתקדם גאולת ישראל, זה נורא והיום, אחד עושה ככה, התחייב כליה לגמרי. גם אם הוא יהיה גדול וגדולים מענק שבענקים, כמו אלימלך וכמו מחלון וחיליון. ואני כבר רוצה להקדים כבר את המאוחר. ומחלון וחיליון, אנחנו רוצים לעשות משהו פלאי כזה, להקים את שם המת על נחלתו. אז בדרך הקודמת של דרך הבעלי המוסר, אנחנו רואים, כן, כן, זה להקים שם את נחלתו, טוב, בסדר, צריך לתקן את הנשמות. צריך פה לעשות תיקון גדול למחלון, להקים שם את נחלתו ככלה, כי מחלון, הוא רצה באמת דבר מאוד מאוד גדול. ולהקים שם את נחלתו זה לעשות את מה שמחלון עשה בדרך נוראה, לעשות את זה בדרך מתוקנת כמו שצריך, ואז אתה מקים שם את הנחלתו. כי הוא זה כמו, אני יודע, כמו התנ"ך מלא מזה, זה לא עכשיו נדבר בזה, אבל חטא המעפילים, שמקדימים את זמנה מלבוא לעולם, אז הם עושים גם נגד רצון השם מרוב תאווה להביא את הטוב. אז גם מחלון וחיליון ואלימלך, מרוב תאווה להביא את הטוב, הם עוברים על רצון התורה. אז זה נורא ואיום, וכמובן לא תצליח, למה זה אתם עוברים את פי השם והיא לא תצלח? אבל זה חטא מסוג אחר. שצריך אחר כך יהיה להקים שם המת על נחלתו.
מה הכי סתובן על
זה? נגד התורה!
לא, מה, גיור?
מה זה?
צריך להגיד
את זה שם גירו אותם. גם גירו אותם, אבל עדיין לא נתחדשה הלכה המוני ולא המונית, מאבי ולא מאביה. עדיין לא נתחדשה הלכה. איך אתה עושה נגד התורה? גם אם גיירת, לא נתחדשה הלכה המוני ולא המונית, מאבי ולא מאבית. בבקמה, בבטרה צדיה, זה מה שהזכרתי קודם, נקרא, מחלון וחיליון נקראו גם יואש ושרף. נתייאשו מן הגאולה, התחייבו שריפה למקום. ויש גם בזה לחקור. נתייאשו מן הגאולה, מה הכוונה? נתייאשו מן הגאולה. הכוונה היא, יש י"ג עיקרים ברמב"ם, ואחד מהעיקרים זה הגאולה. ואתה אומר, טוב, התייאשו מהגאולה. הכוונה היא, כבר הפסיקו להעמיד י"ג עיקרים לרמב"ם, התייאשו מהגאולה. התחייבו שריפה. אתה יכול להגיד, לא, לא, התייאשו מן הגאולה, הכוונה, הם אמרו, אנחנו בדרך כלל לא מוצא. מה נעשה עכשיו? הדור שופט את שופטיו, לא יודע מה זה היה הקפלן של אז, איפה הפגינו, עשו לשופטים הפגנות, ועשו לזה ככה, אלה ככה, והשופטים הם גם שופטים כאלה, ובגץ כזה, לא משנה, התייאשו. אז אפשר להסביר, לא שהתייאשו מגאולה של י"ג יקרים לרמב"ם. הם התייאשו מגאולה כי אמרו, אני לא רואה דרך, איפה הגאולה מתקדמת? כלומר, כל ספר שופטים ראיתי קצת, הגאולה מתקדמת, מתקדמת, נסיגה, ירידה, עלייה וזה. פה זה פתאום דור ששופט, שופט את שופטיו, איך הגאולה תתקדם? אז הם התייאשו מהגאולה, ומתוך הסדר הזה של הייאוש מהגאולה, אמרו, התייאשנו מהגאולה, מה נעשה? נקפוץ נגד התורה למואב, נביא משם איזה מואביה אחת, היא תביא לנו את הגאולה. זה לא היה קטנות, קלות דעת של, של, של אנשים רשעים. זה אנשים גדולים וצדיקים. אלא שהם הרשו לעצמם לעשות מן הסתם באיזה הוראת שעה נגד התורה. מן הסתם היה פה איזה דרשות של הוראת שעה נגד התורה. וכיוון שזה היה נגד התורה, זה לא הצליח ומתחייבים כלל על המקום. אומר האלשך, זה עומד ביסוד של מגילת אסתר. לכן שם הם ירדו. ירדו לגמרי. נעמי נשארת בשדה מואב עד שהיא שומעת כי פקד השם את עמו. היא מבינה שהישועה בכלל לא תבוא בדרך שהיא חושבת. פקד השם את עמו, הישועה תבוא דרך כלל ישראל, כשנמצאים בארץ ישראל, דרך כלל הישועה תבוא. נעמי חוזרת חזרה לארץ ישראל. רות עושה איתך חסד עצום, חסד מופלא, אנחנו אומרים זה באמת חסד מעל ומעבר, מפקירת עצמה לטובת נעמי. תתחדש הלכה לפרק ד', אומרים חז"ל, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואביה. ההלכה הזאת תתחדש רק בפרק ד', כי כשפרק ג', רות תרד לגורן, יאמר לבועז, שכבי עד הבוקר. אנחנו בבוקר נאסוף את בית דין ונחדש את ההלכה עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואביה. אחרי שההלכה תתחדש, בוקרה של תורה שבעל פה, זה יהיה כאור בוקר, אז אחרי שתתחדש ההלכה של תורה שבעל פה, שהסנדר נפסקו עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואביה, אז נעשה את כל התיקונים שאנחנו רוצים לפי ההלכה, לפי הסדר, לפי האופן הראוי. לא לשבור את הגדרים, אלא לעשות את זה באופן שלם. אבל זה פלא פלאות. התחדשה ההלכה, מתי? זה מופלא. באותו בוקר, נכון? זאת אומרת, רות הייתה צריכה להיכנס לכלל ישראל באיזה יום, נכון? ובאותו בוקר התחדשה ההלכה, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואביה. תן לך חכם ויחכם עוד. אומר הרב ארפילי תואר, יש לשאול. המחקרים, רגע, המחקרים תמיד אוהבים את השאלות האלה על כל דבר בעולם. אמרו, תראה, אם אתה דורש עמוני ולא עמוני, מואבי ולא מואביה, אז תגיד, מה האמת? הרי עד רות המואביה לא קיבלו גם לא גברים, לא גברים ולא נשים. מי רות המואביה, את הנשים קיבלו, את הגברים לא קיבלו. אז אם אתה אומר לי שהאמת זה שלא צריך לקבל גם את הנשים, אז מה זה היתר הזה? זה עשו קומבינות לבועז, חלילה, חלילה. אם אתה אומר שהאמת היא שגם היה מותר לקבל את הנשים, איזה טרגדיות היה לכל הנשים המואביות לפני רות שבאו להתגייר ולא קיבלו אותן, איזה טרגדיות, איזה אסון, חוסר רגישות, השם ישמרך, לא צריך להאריך בשטויות. אומר הרב ארפילי תואר, תדע לך, יש זמנים שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיני הסנהדרין לחדש את ההלכה עמונית ולא עמונית, מואבי ולא מואביה. מתי זה? אומר הרב, מתי שנתרקחה הקליפה הקשה של מואב. מואב הם חצופים, הם לא גומלי חסדים. כשהקליפה של האומה התרקחה, אז התחדשה ההלכה, עמוני ולא עמוני, מואבי ולא עמוני. הקדוש ברוך הוא העיר את עיני הסנהדרין בדרשת הדרשה, על דבר אשר לא כתבו אתכם בלחם ובעין, מי דרכו של איש לקדם, איש דרכו לקדם, אין דרכה של אישה לקדם, ואז התחדשה ההלכה עמוני ולא עמוני, מואבי ולא מואבי. אומר הרב, עד אותו דור באמת היה אסור לקבל לא עמוני ולא מואבי, עמונית, לא מואבי ולא מואביה, מאותו דור התרחקה הקליפה. מי גרם לזה? רות המואביה. רות המואביה בחסד שלה, היא מזכה את הכל. תראה איזה חסד, הוא אומר, הייתה בחסדך האחרון מן הראשון. החסד של רות המואביה מביא לזה שפתאום כבר ככה מקובלנו מבית דינו של שמואל הרמתי וזה, לא עכשיו את כל הפרטים. הנה, תדרש הלכה עמוני ולא עמוני, מואבי ולא מואבי. רות, לא. רות היא קצת רוצה, מתלבטת. צריך לפרוץ את הגדר? לא לפרוץ את הגדר. אומרת לנו, עמי, תלכי לאיש, הוא יגיד לך את השם תעשים. הוא יגיד לך, האם זה צריך להיות בפריצה, או זה צריך להיות לפי הסדר הרגיל. אומר לה, בועז, חס וחלילה, הרי אלימלך מחלון וחילון בזה הם נפלו, שכבי עד הבוקר, תתחדש ההלכה של סנהדרין, רק אחרי שסנהדרין תחדש את ההלכה עמוני ולא עמוני מואבי ולא מואביה, רק אז תבוא נשמע דוד המלך להופיע בעולם. אומר האלשך, ככה צריך לקרוא את מגילת רות, במבט אמוני עליון, גדול, גבוה, שהולך לבנות את מלכות ישראל. כלומר, סדר מאוד מופלא של מלכות ישראל, שגומרי חסדים זכו לבנות את מלכות ישראל. ומי שלא עסק, מי שלא עסק בזה, לא. אבל כוונת אלימלך מחלון וחיליון הייתה לבנות את המלכות. אלימלך, אליי תבוא מלכות. שתי אופנים. שלוש דקות את האופן השלישי. אומר הרב, לא, כי האופן השלישי, אני חושב שצריך להבין את האופן השלישי, באופן כזה שהוא מסביר מה שהרב מסביר את היחס בין פנימיות לבין חיצוניות. אומר הרב, אין היה שבת בית מאה ו... לא זוכר כמה, אולי 102. אדם עושה מצווה כמאמרה, אין מבשרים אותו בשרות רעות. אומר הרב, בשרות זה משהו שמגיע מרחוק. אחד עושה את המצווה כמאמרה כפשוטו. אומר הרב, תדעי לך, אחד עושה את המצווה כמאמרה כפשוטו, המצווה כמאמרה כפשוטו, הניגלה כשהוא בשיא הדייקנות שלו, יש לו ברכה עצומה, לא יבשרו אותך בשרות רעות, אפילו בשרות רעות, אומר הרב, שמגיעות מרחוק. כי מה שאתה עושה מצווה כמאמרה, זה שפע אלוקי גדול שמתקן כל כך הרבה דברים בעולם. כי הניגלה והניסתר זה כמו בריא ונשמה, והם מחוברים ביחד, והניסתר הוא מסתתר בתוך הניגלה. כי איפה הניסתר מסתתר? בתוך הדייקנות של הניגלה. אפשר לקרוא את זה שאתה אומר, המגילה עוסקת בגמילות חסד. כשאתה עושה את הגמילות חסד בצורה כמו שצריך, משמה יצמח נשמתו של דוד המלך. אתה לא צריך לחפש את זה בכל מיני מחוזות רחוקים, בכל מיני חשבונות שהם לא זה. לא. השתי הקריאות האלה של בעלי המוסר ושל האלשך, זה כמו סדר כזה של נשמה וגוף שמחוברים ביחד. אם אתה תעשה את הגמילות חסד במובן הראוי, לא תפרוס את גדרי התורה, תעשה את הגמילות חסד בדיוק לפי הסדר הראוי, זה מה שיביא את מדרגת הגאולה. לא צריך יותר מזה. אלימלך וחלון וחיליון לא עשו חסד, נכשלו, ולא זכו לקיים את מה שאמר האלשך. נעמי עשתה חסדים אחרי זה, לא עושה זה. רות עשתה חסד, זכתה לכל מה שזכתה. בועז גם רצה לגמול חסדים, זכה לכל מה שזכה. וזה הופעת החסד בצורתו המתוקנת, ואז להקים שם המת על נחלתו. כל מה שמחלון רצה לעשות בדרך לא מתוקנת, עושה רות ובועז בדרך המתוקנת. ואז באמת היא מקימה שם המת על נחלתו, ואז דרך הגמילות חסד של בעלי המוסר, אתה רואה שכל מה שאמר לך אלשך מתקיים ויוצא לפועל בדרך הנכונה. אז אני אומר שלושה אופנים נתתי פה, כל אחד, אני חושב, כל אחד היה צריך להתבונן לפני עצמו. מדרגת הגמילות חסד, מדרגה האמונית של הופעת מלכות ישראל, וההבנה הזאת שהגמילות חסד היא בונה את המלכות. כל אחד פה, חתיכה הראויה להתקבל. חזק ומתחזק. שלום.
תודה רבה.